השבוע אנחנו מתחילים גם בקריאות התורה, בהפטרות, את ענייני שלושת השבועות, ימי בין המצרים, שמכונים אצל חז"ל תלתא דפורענותא. ונגיע בעזרת השם בהמשך השיעור לענייני תלתא דפורענותא, אני מבקש אבל לעסוק בזה קודם כל מהפרשה עצמה, מפרשה מרכזית בתוך פרשת מטות, שבעצם התחילה כבר בפרשת פנחס. פרק למד א', מיד אחרי פרשת הנדרים, שלא נצליח להיכנס אליה היום, בונה הקדוש ברוך הוא אל משה בציווי שבעצם הוא כבר ציווה אותו בפרשת פנחס. במקור אחד, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מדבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. פעם הראשונה שהפנייה הזאת הייתה היא במקור מספר 7 בפרק כ"ה, הפרשה הקודמת. מדבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פעור. משום מה אז עצרה התורה בעניין, פסוק הבא שם בפרשת פנחס שראינו השבת, ויהי אחרי המגיפה, המגיפה של 24,000 ההרוגים על דבר פעור בשיטים, עוברים למפקד, לחלוקת הארץ, לכל הפרשות של סוף פרשת פנחס, נדרים, ואז מממשים את ההתחייבות שהייתה לצרור את המדיינים בפסוקים שנמצאים במקור אחד, מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. פסוקים בפרשת פנחס של מקור 7 מלמדים אותנו את הסיבה המיוחדת, למה יש כאן סיבה לנקמה מיוחדת. מפורש לגמרי, אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם. מעשה זמרי וכוזבי, וההובלה את כל העם בוישב העם בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ויצמד ישראל או ויצמד ישראל לבעל פעור. במקור הראשון, בפסוקים של הפרשה שלנו, אנחנו מקבלים איזשהו תוקף אחר לעבודה המיוחדת הזאת עם המדיינים. לנקמה הזאת, או לצרירה הזאת, כלשון התורה בפנחס את המדיינים. ראשית, יש איזושהי התניה בין ביצוע הפעולה הזאת של נקמת בני ישראל מאת מדיין, לבין מות משה. התניה שצריך להבין אותה. אני חוזר לפסוק, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת תניה שמחייבת הבנה. ראשית, מבחינה פיזית אנחנו יודעים שהיה מרחק. אחרי נקמת בני ישראל מאת המדיינים עדיין יש עוד פרטים שמשה מבצע. ושנית, מה באמת הקשר המהותי, מעבר לבעיה של הזמן, בין סיום נקמת ישראל מאת המדיינים לבין האספותו של משה? ובעיקר, מעניין לראות איך נקראת המלחמה הזאת. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. כשמשה צריך להגיד את זה לעם, יש הבדל ידוע שכל הפרשנים עסקו בו, וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא קורא לנקמה הזאת נקמת בני ישראל, ומשה קורא לזה נקמת השם. מכל השאלות ניגע רק באחרונה, רש"י הרגיש מיד ומאיר במקור 2 נקמת השם, שהעומד כנגד ישראל כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. זאת אמירה רבת חשיבות, ומקורה נמצא עוד הרבה לפני כן. ספר במדבר כבר נגענו בזה בפסוקים מפורשים, אנחנו זוכרים בפרשת בעלותך את הפרשה הקצרה עם הנונים ההפוכות של ויהי בנסוע, וכבר שם רשי לימד אותנו את העיקרון במקור 3 ו-4, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. הכוונה היא ודאי לאויבים שבאים להתקיף את ישראל. רשי שם במקור 4 מאיר, מסנאיך אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם, שנאמר ומסנאיך נשאו ראש. ומי הם מסנאיך? מזמור פי ג' בתהילים, על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפונך. אמרו לכו ונחשידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, אלו מסנאיך, לא מסנאי ישראל. את הבירור הזה שדוד המלך מברר בתהילים, דוד המלך מברר אותו בעוד מקום מאוד מאוד עקרוני, במלחמה עם גוליאת. שם, זאת הצומת שבה מתחיל בכלל דוד את כל מערך הפעילות שלו. המצב בישראל קשה מאוד, גוליאת הפלישתי מחרף ומגדף, כולם נבהלים, מחפשים פתרון, מגיע דוד הנער ורוצה לפתור את הבעיות, והוא שואל את האנשים, ויאמר הפלישתי, הוא שואל את האנשים מה מתרחש פה, והוא רואה את הדברים שנאמרו, ונאמרו הדברים הבאים במקור 5, בספר שמואל א', בפרק י' ז', ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וגוליאת קורא לדוקרב, קורא למלחמה. מה עשיתי? חירפתי את מערכות ישראל. דוד המלך מגיע אל שאול ומנסה לשכנע אותו, והוא משכנע אותו בסיפור המפורסם של גם הארי וגם את הדוב היכה עבדך, אבל הוא מלמד אותו עיקרון נוסף. גם את הארי, גם הדוב היכה עבדך, אני ממשיך שם באותם פסוקים בפסוק למדבר. והיה הפלישתי הערה לזה כאחד מהם כי חירף מערכות אלוהים חיים. לא כתוב שם בשום פסוק. כתוב שם שהוא חירף את מערכות ישראל. אבל דוד המלך בא לברר שחירוף מערכות ישראל פירושו חירוף מערכות אלוהים חיים. ומסנאי ישראל הם מסנאי השם. המלחמה הזאת היא מלחמת השם. וזאת לא נקמת בני ישראל, אלא נקמת השם מאת המדיינים. פרשה ארוכה מאוד, בסוף הפרשה במטות יש את הסיפור של בני גד ובני ראובן. הזמן קצר מאוד מכדי להוכיח. אבל כל מי שיפתח את הפרשה יגלה שם דבר מדהים שנגענו בו פעם אגב לימוד בספר דברים. כל הטענה של משה כלפי בני גד ובני ראובן היא שכשהם מדברים על החלוציות, הם אומרים אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. והוא דורש מהם להיות חלוצים לפני השם. כדי להבין את העיקרון המהותי הזה, שהמלחמה שישראל לוחמים היא מלחמה על אידאה אלוקית, זאת מלחמת השם. והמעניין הוא שדוד המלך לא מברר את זה רק בשיחה עם שאול, אלא כשהוא פונה אל גוליאת ונותן לו את הצהרת המלחמה לפני הניצחון, הוא אומר לו את המילים הבאות, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. זה כבר פסוק נפלא. את מי חירפת? את מערכות ישראל או את השם אלוקי צבאות? זה מהפסוקים שראינו הרבה פעמים. דוד נותן לגוליאת להבין את שני הפירושים. זה אותו דבר, אתה חירפת את מערכות ישראל ואוטומטית חירפת את השם אלוהי צבאות מערכות ישראל. אין שום חילוק. את הרעיון הבסיסי הזה צריך משה רבינו לברר עכשיו בנקמת ישראל מאת המדיינים. השאלה המהותית שצריך לברר פה היא, הרעיון הגדול הזה, מה מיוחד בו דווקא עכשיו במלחמה הזאת עם מדיין? מדוע הוא צריך לבוא לידי בירור כאן, כאילו כאיזה מין דבר שבלעדיו משה רבינו לא יכול ללכת לעולמו? ולא ראינו שהוא צריך לבוא לידי ברור בכל המלחמות האחרות שהיו, שרבינו ניהל הרבה מלחמות. הוא לימד את העיקרון שמסנאי השם הם מסנאי ישראל ברעיון של ויהי בנסוע. אבל לברר אותו ספציפי מול אומה מסוימת, זה מתברר אצל משה דווקא כאן. דווקא מול מדיין, וכתנאי כזה לקיום הדרך שאותה משה צריך לסיים. אלו הפעולות האחרונות, זוהי צוואה לפני שהוא נאסף אל עמיו. מהי הצוואה? המלחמה עם מדיין, אגב, מקבלת עוד משמעות כאשר רואים את הפסוקים שפתחנו בהם מקודם במקור 7, ואני רוצה שנקרא אותם עכשיו שוב בהקשר נוסף. גם הם פסוקים קשים. וידבר השם אל משה לאמור, קודם כל, לפני שממשיכים, זו בכלל מלחמה מוזרה מאוד. נותנים את הציווי בפרק כ"ה, מממשים אותו בפרק למד א', זה עצמו מחייב הבנה. יש קשר כנראה בין כל הבירורים שמתרחשים באמצע למלחמה שצריכה להיערך. כאן יש מלחמה אידאית שצריכה להתברר, ובאמצע צריכים לבוא כל מיני בירורים שנראים לגמרי לא שייכים. פרשת המועדים והקורבנות, פרשת נדרים, בנות צלופחד, מינוי יהושע, עלה אל הר העברים. כל הבירורים האלה נראים על פניהם לכאורה ולא קשר. ננסה להגיע גם לזה. במקור 7, בפסוקים הראשונים, יש קודם כל בעיה פרשנית פשוטה. מדבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור. בוא נשים לב להווה ולעבר שמעורבבים פה. בנחלים הם נקלו, זה היה פעם, אז כי צררו הם לכם. מה פירוש צוררים הם לכם? הם כבר לא צוררים. אבן עזרא, שתמיד רוצה לחתור לפשט, אומר באמת מיד במקור 8, כי צוררים הם לכם, כלומר, כי היצרו לכם. אין הפשט שזה בהווה. אבל אנחנו רגילים לשאול את זה באבן עזרא, זה טוב מאוד, אבל לא כך כתוב בתורה. נכון שאפשר להסביר כך בעברית, אבל התורה בחרה לכתוב כאן, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נקלו לכם. ויותר מזה, הביטוי צרור הוא ביטוי אחר לגמרי מכל הביטויים האחרים של מלחמה. צרור מזכיר לרשי מיד, גם לאבן עזרא אגב, לכל הפרשנים, במקור 9, צרור כמו זכור, כמו שמור. והכוונה היא לשון הווה, אבל צריך להבין, הווה כאן הכוונה היא להווה מתמשך. זכור תמיד את אשר עשה לך המלך, שמור תמיד את יום השבת לקדשו. שמור את יום השבת לקדשו היום בדיוק כמו לפני 3,000 שנה, או בדיוק כמו עוד 3,000 שנה. צרור הוא מאוד הווי, הוא קבוע. המלחמה עם מדיין היא עניין טכני שצריך לנהל אותו, היא עוד רגע הולכת להתנהל בצורה אסטרטגית מאוד ברורה. היא נושא שצריך להתברר ולהסתיים. מה פירוש צרור כמו זכור, כמו שמור? רש"י מסיים, לשון הווה, עליכם לאייב אותם. עברית של רש"י. צריכים לאייב אותם. באיזה מין הווה מתמשך של התאייבות, של אויבות. לאייב אותם. מה הסיפור? מלחמה מוזרה שהיא לא מתחילה כאן ונגמרת כאן, היא נאמרת בלשון הווה מתמשך של צרור. לא כי צררו הם לכם, אלא כי צוררים הם לכם. היא איננה מלחמה של ישראל, אלא נקמת השם, שהיא נקמת בני ישראל. משה רבינו ומותו ממתינים כאילו לקיומה של המצווה הזאת. מה הסיפור? מה כל כך מהותי? אנחנו נגיע אל הדברים מתוך דברים אחרים מהפרשה, אבל רק בהערה אחת במקור 6. ישנו מדרש נפלא, זה מדרש תנחום הישן על הפרשה, וגם הוא עוסק בשאלה הראשונה שעצב. משה רבינו קורא למלחמה נקמת השם, הקדוש ברוך הוא קורא לה נקמת בני ישראל. אבל הוא מתאר את זה בצורה אחרת לגמרי מרשי. רשי העלה את הכל לרמת העיקרון שצריך עוד לברר, מה פירוש שכשבני ישראל לוחמים את מלחמת ישראל, הם בעצם לוחמים את מלחמת השם. לזה נגיע עוד רגע. המדרש מתאר את זה בכאב הרבה יותר מובן. הקדוש ברוך הוא אמר, נקמת בני ישראל. ומשה אמר, נקמת השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ויכוח. דין שלכם מתבקש, שגרמו לי להזיק אתכם. הייתה מגיפה. למה הייתה מגיפה? על דבר פאור. למה הגעתם לפאור? כי בנות מואב הזיקו אתכם. אז מה אני צריך לעשות? דין שלכם מתבקש. הם גרמו לי להזיק אתכם. לכן זאת נקמת בני ישראל. אתם הם אלו שבגללם בעצם צריך לעשות את זה, או לכבודם צריך לעשות את זה. המתח התחיל פה. הם גרמו לי להזיק אתכם. אמר לו משה, זה דבר נפלא. ריבון העולמים, אם היינו ערעילים או עובדי עבודת כוכבים, או כופרים במצוות, לא היינו זוכים בזכות הגדולה הזאת להיות יהודים. לא היו רודפים אחרים. מי השם שהם רודפים אחרינו? לא אנחנו. אתה. אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו. כי לכך הנקמה שלך, הווי לתת נקמת השם במידה. מאוד מעניין, זה פרשנות אחרת לגמרי. לתת נקמת השם במדיין פירושו ריבונו של עולם, אתה מאשים אותנו. אבל למה קרה לנו מה שקרה לנו? נכון, כי חטאנו. אבל אלמלא היינו העם שלך, היינו נרדפים כך? היינו נאנשים כך? היינו בגורל כזה? כי אתם המעט מכל העמים. נכון, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אבל לכן ואפקוד עוונותיכם עליכם. ויכוח מאוד מעניין. אפשר לקרוא לו גורל או ייעוד, בכל מיני שמות אפשר לקרוא לו. אבל רש"י, וכל המדרשים האחרים בחז"ל, רואים כאן לא ויכוח מי אשם, נקמת השם או נקמת בני ישראל, אלא דרישה חינוכית בסיסית להבין שישראל מייצגים אידאה בעולם, מייצגים את שם השם בעולם, ורק כאשר תופסים את זה אפשר יהיה לתפוס את המלחמה בכלל ואת המלחמה הזאת בפרט. מה פירושו של הרעיון? שמשה רבינו כדי לברר אותו צריך כאילו להמתין עם אותו כדי לדאוג לזה שהרעיון יתברר. אנחנו הרי יודעים שמשה רבינו לא ממתין עם אותו כדי לפקד בפועל על המלחמה, כפי שהוא עשה במלחמות קודמות. הוא נותן את הפיקוד בפועל לפנחס. אבל הוא צריך להיות זה שיקבל את הדיווחים. הוא גם יכעס מאוד כשהוא יקבל את הדיווחים. ויקצוף משה על פקודי החיל. הוא יברר ברורים. הוא צריך לנהל את הרעיון שמאחורי המלחמה האחרונה הזאת, מלחמת מדיין. אנחנו נחזור לרעיון הזה, למלחמת מדיין, אחרי שנצא לגמרי מהפרשה עכשיו, ונעבור לנושא אחר לגמרי, שממנו אני הייתי רוצה לחזור, להבנה הזאת של משנאי ישראל הם משנאי השם. באופן טבעי, בהקשר לימים האלו, אני מבקש לפתוח את הבירור מתוך מדרש ידוע, במסכת כתובות, במקור 10, שמתאים לפתוח בו את הימים של בין המצרים. תוך הדברים האלה נחזור בסוף אל הדברים שבהם פתחנו והשארנו פתוחים. תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכים אחריו. אנחנו כולנו זוכרים את הדור של רבן יוחנן בן זכאי מול אספסיאנוס, חורבן, הוא מי שמנהיג את הדור עכשיו, ותלמידיו מהלכים אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערבים. ריבה אחת, עוד מעט נראה, אישה חשובה ביותר, שהגיעה למצב שבו כדי ליזון את עצמה היא צריכה ללקוט שעורים מבין גללי בהמות של ערבים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בסערה ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי פרנסיני. אמר לה, ביתי בת מיעת. אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון. אמר לה, ונקדימון בן גוריון מסופר עליו באותה גמרא שהיה העשיר שבירושלים. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך, היכן הלך? אמרה לו, רבי, לא כדי מטלין מטלה בירושלים, לא כך מושלים משל בירושלים, ביטוי עממי, מלח, ממון, חסר. הכוונה היא, מלח, ממון, חסר, יש כאן כל מיני אפשרויות. הממון משתבח, כמו שהמלח משבח את האוכל, כאשר מחסרים את הממון, כלומר, כשנותנים צדקה מהממון. ואבא כנראה לא נתן מספיק צדקה. ככה רשי מציע בפירוש. ולכן בגרסה השנייה כתוב, ואמרי לה חסד. מלח, ממון, המלח של הממון הוא החסד. זה מתקשר לחורבן בית שני של אי אהבת חינם וכו'. זה אם נסביר שהחסר באמת היה בצדקה. יש פרשנים אחרים שאומרים אחרת את המשל. כך או כך, זה מצבי. אין לי מבית אבא כלום, אני מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, ואני מבקש את רבי פרנסיני. והוא שואל אותה, ושל בית חמיך היכן? כנראה גם חמיה היה עשיר מופלג. רבי יוחנן בן זכאי ידע את הכל, מיד נראה מאיפה הוא ידע. אמרה לו, בא זה, ואיבד את זה. הכל חורבן, לא נשאר כלום. אמרה לו, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להם לתלמידיו, זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. בזמן שאין עושין רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. רש מופלא, עם קושי אחד גדול ביותר. לעמוד מול הריבה הזאת, שמלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, ולומר אשריכם ישראל, זה משונה מאוד. וגם אם מישהו יסביר שאשריכם ישראל פירושו אשריכם בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אז חסר העיקר במשפט. אבל אוי ואבוי לכם, בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום. כך צריך להיות היה כתוב. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, הרי הוא פונה פה בפנייה לאומית עכשיו, הוא לא מדבר אל הריבה, הולכים תלמידיו אחריו. הוא מלמד עיקרון, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין אתם נמסרים. ובזמן שאין אתם עושים, אתם נמסרים ביד בהמתם של אומה שלך. מה אשריכם? זה מדרש פלאי שרבן יוחנן בן זכאי מבקש ללמד בו לימוד גדול מאוד. אין לי שום ספק שהוא מבקש ללמד את העיקרון הפשוט הבא שקודם מגדיר אותו ולאט לאט נברר. אשריכם ישראל לא רק על זמן שאתם עושים רצונו של מקום. אשריכם ישראל גם על מה שראיתי עכשיו. שונה מאוד. אשריכם ישראל שאתם בני מדרגה כזאת, שבזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם מדרדרים עד כדי כך, שביתו של נקדימון בן גוריון מלקט את צהורים מבין בללי בהמתן של הרואים. נשמע כמעט מקומם הניסיון להסביר כך, אבל נראה את זה לאט לאט. הדברים האלה במדרש טוען אחד מגדולי הפרשנים וההוגים בעל העקדת יצחק, רבי יצחק ארמי, מגדולי ספרד. כך הוא לומד את המדרש הזה, ואני רוצה ללכת בדרך שלו. מה רואה רבן יוחנן בן זכאי? רבן יוחנן בן זכאי רואה כאן עכשיו את שני השלבים. הוא זה שחתם על הכתובה, והוא זה שרואה מה נשאר. והוא גם זה שזוכה לשמוע את הריבה הזאת, מבינה את מה שהתרחש. ממון, מלח ממון חסר, מלח ממון חסד, יש איזה תהליך בעולם. ובמקום לזקוף את מה שהתרחש לאיזשהו תהליך לא מובן ולפרוץ בבכי, הוא פורץ בבכי, אבל מהבכי הזה הוא טוען שהוא מבין איזושהי נקודה עמוקה. הנקודה היא הנקודה הפשוטה הבאה. הוא מדבר כאן על אשריכם ישראל, זאת אומרת הוא רוצה לברר את נקודת ייחודם של ישראל. תלמיד מאוחר מאוד שיושפע מרבן יוחנן בן זכאי, לא תלמיד ישיר שלו, יהיה רבי עקיבא, שגם הוא יאמר את הביטוי אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם. הביטוי אשריכם ישראל איפה מבטא את ייחודם של ישראל. אשריכם שאתם כאלה. זה רבי עקיבא, זה מובן. כאן לא. בן זכאי רואה בעצם את שתי הדרגות הקיצוניות ביותר בתמונה. 1,000 של דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמי. שילוב של עושר, שילוב של שלווה משני צדדים שהוא חתם על הכתובה. ושילוב כזה שמתמוטט עד למציאות שעכשיו נחזית לעיניהם. רב יהודה הלוי בכוזרי מדבר על דרגתם של ישראל בעולם. הוא מבקש לטעון שלישראל ישנה בחינה מיוחדת בעולם. הבחינה הזאת נקראת אצלו המדרגה הנבואית. יש להם את הכוח לנבא. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת. אבל הוא מבקש לטעון כאן בעצם טענה הרבה יותר עמוקה. כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו מדברים על איזושהי בחירה מסוימת שעליה אנחנו אומרים את האתה בחרתנו שלנו, שאין פירושה אנחנו גוי איקס פלוס יהדות, פלוס ישראלות, פלוס זרע של אברהם, יצחק ויעקב. אלא אנחנו בכלל לא פלוס. יכול להיות שאנחנו נהיה מאוד מינוס. אנחנו יצור אחר, לא שונה, לא נוסף. דברים יוסברו מיד. אחר במהות, ממילא אחר בחובות, ממילא אחר בנפילות. ונסביר את זה. ישנה איזושהי תכונה כפולה בדרגות בעולם. אם ניקח את הדרגות המוכרות שאנחנו מחלקים בהם את העולם תמיד, את הדומם, את הצומח, את החי, את המדבר, נגלה קודם כל תכונה מעניינת אחת. ככל שהדבר הוא פשוט יותר, הוא חומרי יותר, רוחני פחות, וכשהוא ייפול, נפילתו תהיה הרבה פחות גדולה. אין דבר בעל חוזק בצומח כמו המחצבים בדומם. גם העץ החזק ביותר לא מגיע בחוזקו לחוזק של המחצבים, של הסלעים, של האדמה הגדולה. הצומח יכול להראות לך איזשהו עץ אדיר. כשנבנה בניין, נצטרך להשתמש גם בדומם וגם בצומח, גם בעצים וגם באבנים. כמעט ולא נקרא שנצטרך להשתמש לבניין במשהו מהחי. החי דרגתו כבר הרבה יותר מפותחת מדרגתו של הצומח. לכן גם חומרו הרבה פחות חזק. אבל כשנצטרך איזושהי פעולה למסע, נחפש בהימת מסע חזקה. האדם באופן טבעי לא יגיע למדרגה הזאת של אותו מסע. הוא מפותח הרבה יותר. לכן חומרו חלש הרבה יותר. זו תופעה מעניינת. אבל החשיבות בתופעה הזאת היא התוצאה שלה. כך אבן ותוציא ממנה את האבניות שבה, את הנשמה האבנית שבה, שבור אותה. מה קרה לאבן? עכשיו יש שתי אבנים. יש הרבה מה לעשות עם האבן. קח צמח ותנתק אותו מהחיים שלו. הוא ינבול. אבל בשונה מהחי, עדיין אתה יכול להשתמש בעץ שלו לאש, להסקה, להמון פעילויות. שלפעמים כדי להשתמש בו לדרגה פחותה מדרגתו הטבעית, לפרוח, לצמוח, להיות עץ, אתה צריך להוציא אותו מהשורש. קח מבעל החיים את נקודת החיים שלו. מה נשאר? נבילה. וזה עדיין יותר ממה שנשאר מהאדם כשתיקח ממנו את נקודת החיים שלו. ככל שאתה עולה במדרגה של האובייקט בעולם, כשתנחת, הנחיתה תהיה הרבה יותר קשה. זה לא נכון בדרגות מקריות. כך מבעל דרגה אחת, והורדת אותו מלהיות אלוף לתת אלוף. כך עוד דרגה, והורדת אותו עוד דרגה. כי אלוף פירושו תת אלוף פלוס. זאת לא מהות אחרת. אבל צומח אין פירושו דומם פלוס שורשים. לכן כשתיקח מהצומח את שורש החיות שלו, לא נשאר שום דבר. ועדיין, נשאר יותר ממה שישאר מהחי כשתיקח ממנו את שורש החיות שלו. ממשיך בעל העקידה. כך מהיהודי את שורש החיות שלו, ותראה לאן הוא נוחת. קח מישראל את השורש שלהם לחיים, ותראה מה מתרחש. תראה לאיזו נפילה הם נופלים למטה. גם במואב עבדו לפאות. אבל איך כתוב אצל ישראל? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. וישב העם ויחל לזנות אל בנות מואב, וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור. כשיהודי מתחיל לעבוד לפאור, עוד לא קם פאורולוג כמו. לא יכול להיות אידיאולוג פאורי כמו יהודי שעובד לפאור. ויצמד ישראל לבעל פאור. מדרגה אחרת לגמרי. הרב מספר סיפור מופלא על יהודי אחד שהלך על החמור ולקח בתור נהג אישה מדיינית שביקשה פרם. והוא לוקח אותה והיא מבקשת לעבוד לכל עבודות זרות שבעולם. ובשלב מסוים היא נכנסת לפאור. אחרי שהיא נכנסת, הוא אומר לה, עכשיו תמתיני לי, אני רוצה להיכנס. והוא נכנס ועובד לפאור. כשהוא יוצא, אמרו אותם כומרים, כך מספרת הגמרא בסנהדרין, כמה שנים כמרי פאור אנחנו, ומעולם לא ראינו אדם שעבד כך. ואיזו דביקות, ואיזו אהבה, ואיזו שייכות, כמה אפשר לה. מה פירוש אשריכם ישראל בזמן שאתם עושים רצונו של מקום? אשריכם ישראל כי כשאני רואה לאן את הריבה ביתו של נקדימון בן גוריון נופלת, אני מבין מאיזה גובה אנחנו. אני מבין מאיזה אתה בחרתנו אנחנו הגענו. כשאני רואה שכדי למסור אותנו צריך לא את האומות, אלא את האומה השפלה, ולא אותה אלא את הבהימה של האומה השפלה, ולא אותם אלא את גללי הבהימה של האומה השפלה. אני מתחיל להבין מה פירוש אתה בכלל. אשריכם ישראל, לא כשאני רואה אתכם מתארים לפני המקום, אלא כשאני רואה אתכם לוקטים סעורים מגללי בהימות של האומה. זאת מדרגה שכדי לתפוס אותה צריך לתפוס את בחירתם של ישראל. אני רוצה להסביר את זה עוד יותר. בהפטרות של שלושת השבועות, מההפטרה הבאה, ההפטרה הראשונה היא הקדמה הגדולה, הקדשת ירמיהו. אחר כך בא הפרק השני בירמיהו, אחרי זה הפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ, אחר כך ההפטרה הקשה של אסוף אסיפם נאום השם בתשעה באב. בשלושתם משולים ישראל במשל הידוע שלהם לגפן. ההקשרים מאוד מעניינים, ואני רוצה להגיע רגע למשל הזה לגפן. הרבה מאוד עוסקים במשל הגפן של ישראל. נדמה לי שמשל הגפן מברר את אותה נקודה שבררנו עכשיו. בהפטרה של מסעי כתוב הפסוק כך, במקור 11. כי מעולם שברתי ולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבור. כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, את צועה זונה. זאת המדרגה של ישראל כשנפלו. וכשנפלו, ומה נזכר הנביא? ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת, ואיך נהפכת ליסורי הגפן נוכריה? למה דווקא הגפן? עוד רגע. בהפטרת חזון, הנביא מתאר לא את הנפילה המוסרית, אלא את התוצאה. האסון, השריפה. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתיכם לנגדיכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ואיך הוא מתאר את ישראל? ונותרה בציון כסוכה בחרי, כמלונה במקשה כעיר נצורה. כל הצומח הוא מצא את הקרן ואת סוכת השומר של הקרן. מגיעים לשריפה, עד לשיא, הפטרת חזון, הנביא נזכר בגפן. איך מתחילה כל ההפטרה של תשעה באב במקור 13? סוף אסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן. מה הם רוצים מהגפן? בגפן יש דבר מאוד פשוט. הגפן הוא היחיד מבין העצים שיש לו כמה שלבים. כשמעמיקים בו מעט, מתרחשת באותה תופעה שדיברנו עליה מקודם, שרצינו לברר את ייחודו של האדם ואת ייחודם של ישראל. חז"ל אומרים במדרש, כשהם רוצים לברר מה עניינו של הגפן במקור 15, הם אומרים את המשפט, מה הגפן הזו טעונה שלוש ברכות? כך ישראל מתברכים שלוש ברכות. זה מדרש נפלא, אגב, שמשווה את ישראל לגפן בהמון המון דברים, בסוף ויקרא רבה. למה הוא מתכוון בשלוש ברכות? בעל המתנות כהונה מסביר, וזה נמצא בתוך המקור, על הבוסר של הגפן מברכים בורי פרי האדמה, על הענבים בורי פרי העץ, על היין בורי פרי הגפן. כך ישראל מתברכים שלוש ברכות. פשטות זה נשמע וורט. בסדר, פה יש שלוש, פה יש שלוש, עכשיו יש דבר יפה. קצת מעמיקים זה עולם ומלוא. עניינו המיוחד של הגפן הוא הגפן, ולכן הוא זוכה לברכה, בורא פרי הגפן. וזה לא זוכה אף עץ אחר. אין אף עץ נוסף, אף אילן נוסף, שזוכה לברכה מיוחדת. יש את החיטה. שהיא לחם, מברכים עליה בורא פרי האדמה. אבל אין לה ברכה אמצעית של המוציא לחם מן הארץ. אבל אין לה ברכה אמצעית של בורא פרי העץ. יש דבר אחד. הגפן, יש לה ברכה מיוחדת. היא משובחת מאוד בפירותיה. אבל כשרוצים לתאר דווקא לא את פירות הגפן, אלא את העץ עצמו, היא החלשה שבכל העצים. היא נשרפת בלי שום בעיה. אין לה לא אובי, לא כוח. כמה שהיא יותר רוחנית, כשהיא תיפול, היא תהיה יותר שרופה. יש בה את הדומם, את פרי האדמה, יש בה את הצומח, את פרי העץ, ויש בה את המיוחד שלה, שאין באף צמח אחר. טול ממנה את ייחודה, ואז אין דרך לתאר שדה שרופה יותר, מסוכה בחרב. השומר שניצב עם הסוכה ביער של הברושים, של האלונים, של האקליפטוסים, לא עוזב כל כך מהר. גם אם לא עלינו, כמו שראינו, נשרף, יש מה שנשאר. יש כוח. קרם שנשרפת, אין לשומר מה לחפש יותר בסוכה. אין לנביא דרך לתאר יותר שריפה של אומה כסוכה מסוכה בחרב. כשהנביא יחזקאל רוצה לתאר את הגפן לא מצד הפירות, מצד הענבים, מצד היין, אלא דווקא מצד הכלים, מצד העץ, הוא מתאר אותה כל כך נפלא בפרק ט"ו במקור 14. ככה הוא מתאר את חורבנה של ירושלים, בגפן. ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער? הוא הפחות שבכולם, אבל הרי הוא המשובח שבכולם, ולכן הוא הפחות שבכולם. וזה היסוד של השכל. הדבר נמשך. היו כך ממנו עץ לעשות למלאכה? נשרפה חורשה. אז העץ מת. עוד אפשר לעשות איתו משהו. עוד אפשר לבנות איתו משהו. עם מה שנשאר מהגבר. אם ייקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי, עזוב מלאכה סתם לשים עליו, אפשר יהיה לשים אותו בתור קולב בכלל? הנה לאש ניתן לאוכלה. את שני קצותיו אכלה האש. זה תיאור כל כך נפלא ביחזקאל. כמה ייחורים עושים ומעבירים ומדלים את הגפן מהצד הזה לצד הזה. כשרוצים לתאר את הקשר בין הפנים לחוץ, איזה תיאור יותר יפה יש משיר המעלות, אשתך כגפן פוריה. וכל הרעיונות. ויפה בציור כשהבשילו אשקלותיה הענבים. זה עוד יותר יפה כשמוציאים חבית יין. אבל כשזה מפסיק לתת את היין, כשזה חדל לתת תירושי והנביא, אז האש אוכלת בזה יותר מכל עצי היער. הנה בהיותו תמים, לא יעשה למלאכה. אף כי אש אכלת וביחר, ונעשה עוד למלאכה. פירוש הפשוט שהפרשנים רוצים לומר פה, כשהוא היה תמים, הגפן, מישהו חלם בכלל על מלאכה? אם היית מעיז להגיד שניקח את עצי הזמורה האלה, את העלים, את הענפים של הגפן למלאכה, היו אומרים לך שלא מבזבזים דבר יקר כזה, קח איזה ברוש פשוט. אבל כשזה מפסיק לתת ענבים, זה לא הפך להיות כמו הברוש הפשוט שנשרף, אלא הרבה הרבה פחות, זה כלום. לכן כה אמר השם אלוקים, כאשר עץ הגפן בעץ היער, כל כך ברור יחזקאל, בלי שום הסברים, פשוט, בדיוק כמו ההבדל בין עץ הגפן לעץ היער, אשר נתתיו לאש לאוכלה, כן נתתי את יושבי ירושלים. כשרציתי לתאר את מעלתכם בין כל עצי היער, גם תיארתי אתכם בענבים, בגפן, פקוד גפן זאת. כשאני רוצה לתאר את חורבנכם, אני מתאר אתכם באותה גפן, אני לא מחפש משל אחר. באותה גפן אני לוקח. ונתתי את פניי בהם, מהאש יצאו והאש תוכלם, וידעתם כי אני השם בשומי את פניי בהם. ונתתי את הארץ שממה, יען מעלו מעל, נאום השם אלוקים. זאת הגפן. זה הרעיון של ישראל כגפן. נחזור רגע לפתיחת הדברים. כשרבינו הולך להילחם במדיין, אבל זאת לא מלחמה על רגעית. זאת מלחמה כמו זכור, כמו שמור. מדיין לא לחמו בנו כי הם הרגו את הזכרים כמו מצרים. מצרים הייתה אכזרית מאוד, אבל דור שלישי ועוברים הלאה לסדר היום. מדיין לוחמים בנו, כי צוררים הם לכם בהווה. לכן צרור את המדיינים, כמו זכור, כמו שמור. אילו לחמו בעץ, אילו לוחמים ביין. אלו לחמו בגוף, אלו לוחמים בתוכן. כשהלחימה היא בתוכן, אז המלחמה היא נמשכת. משה רבינו, אתה צריך לנהל את המלחמה. אתה זה שיקבר מול בית פאור בגיא. ואתה זה שלפני שיאסף אל עמיו, ינהל את המלחמה עם הנציגות של בית פרעה. אתה לא תרד לשדה, תשלח את פנחס. אבל אתה תלמד את עם ישראל את העיקרון הפשוט. ייחודו של ישראל הוא שכשישראל הם ישראל, הרי הם מייצגים את שם השם. כשהם לא מייצגים את שם השם, אז הם לא כמו מדיין. הם הרבה פחות. אתה תלמד שנקמת בני ישראל היא נקמת השם. כי בני ישראל הם אתה בחרתנו לא מפני שהם טובים יותר, אלא מפני שהם חייבים יותר לייצג את שם השם. ואם המהות הזאת של שם השם לא קיימת, אז מהו עץ הזמורה בעצי היום? אז הנחיתה יכולה להיות בשתי צורות. אחת ברמת הבוסר, חלילה בשריפה, והשנייה בנסיגה המוסרית. בפאור, אנחנו נהיה ראשונים. זאת האמירה שמשה צריך ללמד את ישראל. על פי האמירה הזאת, צריך להבין גם את הנבואות המסמלות את ישראל בגפן, בחיוב. נגיע אליהם מיד. אני רק רוצה לומר דבר בשם אומרו ולראות את הדברים ברמה העקרונית שלהם, במעט מתוך הדברים של העקידת יצחק, במקור 16. צורה נפלאה בהגדרה. וזה עצמו כוונת רבן יוחנן בן זכאי במה שאמר על המעשה ההוא של ביתו של נקדימון, שנהפך לה טוב עניינה ליותר רע שאפשר. ועל זה הוא אמר אשריכם ישראל. בזמן שהם עושים רצונו של מקום אין כל בריאה וכולי, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום הקדוש ברוך הוא מוסרן, יורה הוראה עצומה, כי שני העניינים האלה, רצוני הטוב והרע, שניהם הם להם מצד שלימותם. כי על כן אמר על שניהם בשווה אשריכם ישראל. כי כמו שבהיותם בשלימותם הם היותר חזקים שבאומות מצד מעלת צורתם, כן גם כן מזה הצד עצמו יהיו עלולים לקבל ההפסד וההשחצה יותר מכולם. בעניין שבהיפוך עניינם לא לבד האומות שולטות עליהם, אלא האומה היותר שפלה, והוא תכלית הרוע וההפסד הנמשכים מצד חולשת החומר והפסד הצורה. הפסד הצורה זה עיבוד היין. השערת הזמורה. זה יהיה לזמן קצר. לכן שירמיהו רוצה לתאר את תחת כל עץ רענן עד צועה זונה, הוא אוטומטית נזכר בהינן את העתיך כולו זר האמת, ואיך מהפכת לי צורי הגפן נוכריה. את נוכריה? אבל נשארת גפן. גפן שרופה, אבל גפן שאותו הוציא הנביא. ולא הענבים לבד יגלו את הגפן שבך, אלא גם הזמורה הנשרפת וגם הבעל פעור הצמוד. את אשריכם ישראל הזה, כשרואים את הזמורה הנשרפת, לא אומרים בשמחה. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר. אומרים אותו בבכי גדול, אבל לומדים מה זה תעתיו חרטן. את נצח ישראל לא לומדים רק מהזמנים שבהם כנסת ישראל מתגלה ביין, אלא גם מהזמנים שבהם היא מתגלה כזמורות כסוכות. אני חושב שאין נכון יותר לסיים את הדברים דווקא מהתיאור השני של הגפן, שכולל את הכל יחד. פרק מופלא בפרק פי בתהילים. לנצח על שושנים מזמור לדוד. פרק בלתי רגיל שנדמה לי שבימים שלנו יש לו משמעות גדולה עוד יותר. גפן ממצרים תסיע. תגרש גויים ותתאר. עם ישראל זה הגפן. ניסעת אותו ממצרים. פילי פלאות עם גפן שנוטעים מגרשים גויים. צריך הרבה ברושים בשביל לגרש מישהו. עם ישראל מצליח רק שהוא גפן. פינית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ. איזה פלא. שורשי הגפן גם משרשים את כולם מהמקום. כי השורשים של הגפן הם הרבה יותר חזקים, נצחיים, רוחניים, עמוקים, מהשורשים של המון המון עצים גבוהים ושמינים ועבים. צריך לזכור תוך כדי את כל הדימויים לארזים וללבנון ולבבל ולאשורים ולתדהרים, את הגפן של ישראל. כסו הרים צילה וענפיה ערבי אל. ימים יפים היו. תשלח קציריה עד ים ואל נהר יונקותיה. ועכשיו באות השאלות של דוד המלך. למה פרצת גדריה וערוה כל עוברי דרך? וכשהגפן נפרצת, אז מה קורה? יחרסמנה חזיר יער. איזה ביטוי של דוד. חזיר יער לא יכול לחרסם ברוש. אבל הגפן זה כלום. אבל לפני רגע זה זרק את העולם כולו. כי היינו יין. ופתאום נשארנו רק גפן. וחזיר יער מצליח לחרסם. וזיל שדה יראנה. אלוהים צבאות שובנה. הבית משמיים וראה. ופקוד גפן. אנחנו גפן גם כשאנחנו כסוכים. הקבט משמיים וראה ופקוד גפן זו. וחנה אשר נטעה ימיניך. קנה פירושו המושב, הקנה. איך נאמר שם לגבי הגפן עם השריגים אצל פרעה ויוסף אצל השרים? והשיבך על קניך. קנה אומרים כאן הפרשנים במקום. הארץ, ארץ ישראל. המושב של הענבים האלה, הקרן שארץ ישראל מתוארת בה במשל קרם היה לידידי וחרם בן שמן וכו' וכו'. הארץ הזאת. וחנה אשר נטעה ימיניך. ועל פי זה זה תקבולת בפסוק איך נקראת כאן הארץ. ועל בן אימצת לך. החלקו הפרשנים מי זה הבן, הארץ או העם. ועל בן אימצת לך. שרופה באש. כסוכה מגערת פניך יובדו. היא ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך, ולא נסוג ממך. בחיינו ובשמך נקרא. השם אלוהים צבאות השיבנו כגפן. האר פניך וניוושב. ערב טוב.